הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בדמות הפלאית יוסף הצדיק. מי שיוצא בית האסורים למלוך, מי שהיה בבית אביו, האהוב, הוא במצרים, והוא בצדקותו תדיר, מהרגע הגבוה ביותר, אצל אביו, עד הרגע שהוא משנה למלך, בינתיים 22 שנה, שבהם הוא שומר על צדקותו תדיר. יוסף מספר לאחים על חלומותיו, אבל ויוסיף הוא עוד סנו אותו על חלומותיו, על דבריו. והוא אומר בכל אופן את החלומות. למה? זה לא פופולרי, זה לא יועיל, אבל הוא אומר את מה שצריך לומר. אולי זה לא משתלם, אז למה הוא אומר? יוסף מחפש פתרונות לחלומות. הוא יודע לפתור את החלומות, הוא יודע לפתור את החלום של פרעה מלך מצרים, אז למה הוא צריך לחפש פתרון לחלום שיפתור בעצמו? למה? אם הוא רואה את השמש והירח משתחווים לו, הוא בכזו הכנעה ומידת הענווה, הוא לא מאמין שאפשר לפרש את הדברים באופן כזה שהשמש והירח ממש זה בני המשפחה שלו ועוד אבא שלו, זה לא ייתכן, לכן הוא מחפש פתרונות. הוא יכול לעזור לאחרים, הוא יכול לעזור לפרעה מלך מצרים, אבל בהקשר הזה איך הוא יפתור את החלום לעצמו? כי הוא עם מידת הענווה והכנעה לא ייתכן שהשמש והירח משתחווים לי, הכוונה היא ממש לי, האבא, המשפחה, זה לא ייתכן. לכן הוא רוצה עזרה. אבל אם הוא יספר לאחים שלו, הם יסנאו אותו, מבחינת יוסף זה בסדר. למה? אם הם שונאים אותו, זה לא אומר שהוא ראוי ליותר מאשר שנאה. אז בסדר, הוא ראוי לשנאה. הוא ענה ומידת ההכנעה, ולכן הוא במחשבתו מאמין שהוא לא ראוי ליותר מאשר אז שנאה. מה יתעונן אדם וחי? עצם זה שהוא חי זה כבר דבר גדול, אז שונאים אותו. מספיק יש להלל את הקדוש ברוך הוא על עצם זה שהאדם חי על כל נשימה או נשימה הווי מודה לו. וכאשר יוסף נמצא בבור והוא מתחנן על נפשו, כפי שהאחים בהמשך אומרים, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, הוא התחנן. כן, האם הוא התלונן? לא, הוא רק התחנן. הוא לא מזכיר את ההצלחות שלו, את העשייה שלו, את התלונה שלו כאשר הוא פוגש את האחים. שום דבר, עד רבה, הוא גומל טובה תחת רעה. וגם כאשר הוא בבית פוטיפר, שם הוא מתנהל בצורה הטובה ביותר שיש. ואחר כך כאשר הוא נמצא בבית האסורים, שם הוא לא מיואש, הוא לא אומר לעצמו למה רע לי. לא, הוא לא מתלונן שהחיים לא הוגנים. הוא לא אומר לעצמו, למה אין לי מה שאני רוצה? הוא לא מתלונן, למה הוא לא קרוב למשפחה? למה הוא לא קרוב לחברים? למה הוא לא קרוב לעבודה שלו? הוא לא אומר את כל הדברים האלה, לא לאחרים, גם לא לעצמו בראש. איך אנחנו יודעים? התשובה היא, אם אנחנו רואים אדם עם תפוקה נהדרת ומיוחדת, זה בגלל שיש לו תדיר מחשבות חיוביות, כמו שאומר הרמח"ל במסילת ישרים, שהענווה היא לא רק התנהגות הענווה, אלא היא חשיבה רצינית ועמוקה שהוא באמת לא ראוי לכלום. מחשבות של ענווה, ואז הוא יכול גם לעשות מעשי ענווה שמבטאים את הענווה ומחזקים ומקבעים את מידת הענווה בנפש האדם. לכן מהמקום הזה אפשר להבין שיוסף מגיע אל בית האסורים והוא שואל את האסירים. אותם הוא שואל, מדוע פניכם רעים היום? ולכאורה, מה הוא שואל מדוע פניכם רעים היום? הרי זה ברור, פניהם רעים בגלל שהם בבית הסוהר. כנראה שגם אתמול היו פניהם רעים, לא רק היום. ובכל אופן, הרגישות של יוסף לא יודעת גבולות, וגם בזמנים הקשים ביותר. במקום להיות כאדם מדוכא, מסוגר וחי עם עצמו בתוך עצמו, משחזר שוב ושוב מחשבות של מסכנות ואובדן. אבל לא, יוסף הוא לא ככה. הוא ממשיך לומר לעצמו, על כל נשימה או נשימה הווי מודה לו, מה יתעונן אדם אם הוא חי. וכך מהמקום הזה הוא כנראה יכול לזהות שינוי מזערי שיש בפנים של האסירים, שר המשקים ושר האופים. לכאורה זה ברור שהם עצובים בבית הסוהר. גם אתמול היו בבית הסוהר, גם היום. החידוש הוא שאתמול היו קצת פחות עצובים מהיום, ואת זה מזה יוסף. איך? כי הוא לא חי למען עצמו, אלא למען התפקיד שלו, הייעוד שלו, הוא יוסף בצדקותו, גם כשהוא אצל אביו, גם כשהוא בבית האסורים, וגם כשהוא משנה למלך, והוא היה כל כך רגיש, ששר, האופים ושר המשקים גם מרגישים שיש עם מי לדבר. הם מספרים לו, הם לא נשארים אדישים ואומרים, הוא סתם שואל. הם מספרים, משמע שיש עם מי לדבר, הם הבינו שיש עם מי לדבר. האסירים לא לחינם מדברים עם יוסף. למה? בגלל שהם אומרים לעצמם, הוא רגיש ומבין, הוא אכפתי, הוא חכם. הוא לא מאבד מהרגישות, למרות שהוא הרי כל כך הרבה שנים, עם כל כך הרבה קשיים, אמור להיות שבור לגמרי בעולם מושגים, ידוע ומוכר לנו. וגם שם, עד שהוא מתחבר אליהם, והאנשים האלה עם הרקע החשוב, בבית האסורים בכל אופן, כנראה גם שם, הם במחלקת הצברון הלבן של בית האסורים. הם מספרים לו, אבל לפני כן הוא אומר להם, לאלוקים פתרונים, אנא ספרו לי. זה לא פופולרי במצרים, שיש עבודות זרות, שטופים בעריות, לא פופולרי, שם מדבר על בורא עולם. אבל כך התורה מספרת עוד לפני כן, כאשר הוא בבית פוטיפר, התורה אומרת, וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. מה הכוונה? שם שמיים שגור על פיו. יוסף, הוא לא רק מקיים רצון השם בכל מצב, בכל אירוע, אלא הוא גם לא מחפש את עצמו, את הרווח שלו, אלא את רצון השם בכל מקום הוא שמח. כי מה לי אם אני עושה את רצון השם בבית הכנסת, בבית המדרש או בית האסורים של מצרים, תמיד שיוויתי השם לנגדי תמיד, ובכל מצב, שם שמיים שגור על פיו, גם בתפילת נעילה של יום כיפור, גם ביום חול שגרתי ורגיל, גם בזמנים של הסתר פנים, כעס ותסכול. ואפילו כאשר מביאים אותו אל רגעי שיא ההצלחה, גם בזמן ההוא עומד בפני מלך מצרים אחרי שאמרו לפרעה שיוסף יודע לפתור חלומות, ואחרי שפרעה כבר אומר ליוסף, שמעתי עליך, לאמור, תשמע חלום, לפתור אותו. אדרבה, מפרגן לו פרעה, מלך מצרים, והוא מגיב לו, בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. יוסף לא חושב על עצמו, אלא על העניין, על המטרה, על אחדות הבורא בעולם, מטרה תפקידו, הוא לא חושב על עצמו. לפי המהלך הזה אפשר להבין נהדר, שאפילו כאשר קוראים ליוסף לעמוד לפני פרעה, אומר את התורה, וישלח פרעה, ויקרא את יוסף, ויריצו מן הבור, ויגלח, ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעה. מה הכוונה? למתארים, מה עשה יוסף בדרכו אל פרעה? יגידו אנשים, הוא כעת מתגלח כי הוא הולך לעמוד לפני המלך, צריך להתכונן, זה לא סתם אירוע, יוסף חייב לכבד את עצמו. לפני כזה אירוע צריכים לכבד את עצמך. כך בהבנה שטחית. בואו נשים לב מה אומר רשי. למה הוא התגלח והכין את עצמו לעמידה בפני פרעה? האם בגלל שהוא רוצה לכבד את עצמו לפני פרעה כי זה אירוע מכונן? לא, פשוט מאוד. יש עניין של כבוד המלכות, אומר רשי, ויגלח מפני כבוד המלכות. לא כי יש כאן את יוסף. יוסף לא מחפש את יוסף. יוסף מחפש את העניין, את המטרה, את התכלית, את רצון השם בכל מצב. כאן מגיעים לעמוד לפני המלך, אז העניין דורש, המצב דורש, מפני כבוד המלכות להיות ראויים ומוכנים. לא כי הוא יוסף צד בעניין, אלא בגלל כבוד המלכות. אדם רגיל היה אומר כך, אני חייב להיראות יפה. למה? כדי להרשים את המלך. זו הסיבה שאני מתגלח, מתארגן לפגישה עם המלך. ואז היה אומר כמה שפתיים, זה לא בשבילי, כבוד שמיים, כבוד המלכות. אבל אחרי שהוא סיים לחשוב על עצמו, הוא מוסיף עוד איזשהו הכשר מסוים להרגיע את המצפון. אצל יוסף לא, אין כאן אינטרס, יש כאן רק כבוד המלכות. העניין דורש, הוא לא עושה מפני כבודו. יוסף הוא החזק ביותר, כוחו הוא כוח גדול, דביקות במטרה, ברצון השם. וכך אפשר להבין גם את שאנחנו אומרים בחנוכה, בימי מתתיהו, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים ותמים ביד תיאורים וזדים ביד עוסקי תורתך. אפשר להבין שרבים הפסידו למעטים, זה אכן נס, החלשים ניצחו את הגיבורים, זה גם נס, נס גדול, זה מובן. אבל מהו הנס? שהצדיקים ועוסקי תורתך מנצחים את הרשעים והזדים. אלא היות והיו כאן 12 בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבבות, כמו שאומר רש"י פירושו לספר דברים, אם כן אפשר להבין את כל על הניסים כך. אך השמונאים היו חלשים בגוף שלהם, הם היו מעטים בכמות שלהם, אבל הם היו תאורים צדיקים ועוסקי תורתך, היות והם עושים מה שצריך לעשות, גם אם זה לא נראה הגיוני. הם לא פועלים לפי חוקי ההיגיון והסטטיסטיקה, אלא רק לפי רצון השם, לפי חוק השם בעולם. אם זו התנהלות, אז הם יכולים יחסית להיות רגועים ושלווים, כי אם הכוחות שלהם אין להם סיכוי, אבל זה לא הכוחות שלהם, אלא הכוחות של בורא עולם. הם יוצאים לקרב עם גישה שלא עושה חשבון הגיוני, סטטיסטיקה, אסטרטגיית קרב וכדומה, אלא מכוח האמונה ומיקוד בדבר הראוי לעשות. התוצאה היא תהיה בידי שמיים. כך יוסף, כך החשמונאים, וכך אנחנו מתפעלים שנוכל ללמוד מהם. מקבלים את המצב כפי שהוא ופועלים בהתאם, לפי קיום רצון השם בכל מצב ובכל זמן. ומצאים בפרשת ויחי, אומר אור החיים הקדוש, רק כאשר וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, אז, רק אז, התחיל השיעבוד. ולמה? אומר אור החיים, מכיוון ששמה דיסורי קבולי, שמה איסורים, זה לשתוק ולקבל אותם באהבה. כל עוד בני יעקב עדיין חיים, אז הם יודעים לקבל איסורים, ושמה איסורים זה לקבל אותו. ולכן כל עוד בני יעקב חיים, אז האיסורים לא מתחילים. הבנים, בני יעקב, הם בגישה של קבלת האיסורים, לקבל את המצב איך שהוא. ככל שאדם מקבל את המציאות, הוא פחות נאבק איתה, הוא יותר חי איתה, הוא יותר מפיג ממנה את המירב. לא שמצבי החיים נעימים וטובים, אבל זה מה שיש לאדם. ככל שהאדם מקבל את המצב שיש, זה אומר שהוא פחות נאבק. ככל שאדם פחות נאבק, הוא יותר חי. כי מה שעושה האדם, כאשר הוא לא חי ולא מקבל את המצב, הוא מנסה להילחם המצב, ועוברות לו בראש כל מיני מחשבות. למה? למה רע לי? למה קשה לי? למה אני סובל? למה אני? זה לא הוגן, זה לא צודק. למה? למה לי רע ולאחר טוב? האדם לא מקבל את המצב. אין הכוונה שצריך האדם לקבל ולהיכנע למצב, אלא לקבל את המצב. הכוונה היא המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, לדעת שזה המצב, ויש לנו לראות איך אנו מפיקים את המירב מהמצב הקיים. זה לא החלום, אבל זו המציאות. המצב הזה הוא לא השאיפה, אבל זה מה שיש. אם זה, נראה איך מפיקים את המירב. אם לא הולך כמו שרוצים, אז רוצים מה שהולך, לא מתוך הכנעה ואדישות, לא מתוך הכנעה ועצלות, אלא מתוך הבנה ופיקחות. פיקחות שהאדם יודע שכן, זה המצב, והוא יכול לפעול ולעשות בתוך המצב הקיימת שלו, לפי מה שיש בשלב הזה של החיים. כל אדם והמצב הקיים אצלו, והבחירה הקיימת בשלב הזה של החיים. וישנו סיפור עם רעיון נהדר. שני חברים אמרו, מי שימות קודם לחברו, יבוא בחלום לחברו ויספר לו מה קורה בעולם האמת. הראשון נפטר, הוא גם היה דיין. הוא מספר שפעם אחת בעל הדין הכניס לו מטבע לכיס, שוחד. הוא לא עיין בכיס, הוא לא שם לב, מעין שוחד. על זה הוא קיבל גיהנום, והגיהנום היה בניין גדול, לשבור אותו עם פטיש קטן. מצד אחד, זה עצוב, זה לוקח הרבה הרבה זמן. אז אפשר להבין שאותו דיין מרגיש רע, עצוב, עבודה קשה בגיהנום. אבל לאחר מכן הוא אומר לעצמו, מצד שני, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, את זה נעשה ובשמחה. כעת רוצה הקדוש ברוך הוא שנעבוד אותו, על ידי פטיש קטן שנשבור את הבניין. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, את זה נעשה ובשמחה. בכל שלב של החיים נעשה את רצון השם. הוא קיבל על עצמו, ואחר זמן קצר מיד הוא קיבל כלי גדול לשבור את הבניין במהרה. מה משמעות הסיפור? אם האדם מכניס בראש לו את המחשבה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני כעת? אז כל מלאכה היא קלה יותר, כי השאלה היא לא מה יכול לקדם אותי, אלא מה השם רוצה ממני. ואם הוא היה עצוב שזו עבודת השם שלו, אולי הוא היה מכה הפטיש עד היום הזה? ובעומק. אומרים בעלי המוסר והחסידות, מה שחושב האדם בעולם הזה, את זה הוא חושב בעולם הבא. ולכן אם בעולם הזה הוא חושב איך אני יכול לקיים את רצון השם, אז גם בעולם הבא האדם חושב אותו דבר, איך הוא יכול לקיים את רצון השם. אבל אם האדם חושב איך אני יכול להרוויח עוד ועוד, כפי מה שאני מכיר ועולם המושגי המוכר לי, אז האדם ימשיך עם אותה מחשבה ילדותית גם בעולם הבא. בואו נתאר לעצמנו שמכריחים אדם לקרוא כל יום עיתון על החדשות באוסטרליה לפני 50 שנה, והוא לא אוסטרלי ולא קרוב רגשית לאוסטרליה. זה גם מזמן, גם לא הארץ שלו. מכריחים אותו לעבודה מאוד משעממת. מכריחים אותו להתעניין במה שלא מעניין. כך זה בעולם הבא. מי ששקוע עמוק עמוק בעולם הזה, הוא ימשיך עם אותן מחשבות גם בעולם הבא. ובעולם הבא הוא יהיה חייב להתעניין במה שקורה בעולם הזה, זה כמו לקרוא עיתון של חדשות מאוסטרליה לפני 50 שנה. כך אומר הרב דסר לגבי הגמרא מסכת ברכות, שמספרת על אדם שישן בבית הקברות בראש השנה, היו שם נשמות והוא שמע מהן איך לנהל את החקלאות שלו, וכך הוא עשה והוא התעשר. לגבי הנשמות האלה, מה שהן בכלל יודעות מה קורה בעולם הזה, זה יתרון או חיסרון? התשובה היא, זה חיסרון עצום, כי נשמות אמורות להיות רוחניות ולא להתעניין בעולם הזה, ולכן המדרש מספר, כאשר היו צרות לעם ישראל, ניגשו צדיקים מהעולם הזה לעורר את נשמות ישני חברון האבות. ולמה? כי הם מנותקים מהעולם הזה, לא יודעים מה קורה בעולם הזה. אבל נשמות שכן יודעות מה קורה בעולם הזה, אלה הן נשמות שזה העונש שלהם לדעת מה קורה בעולם הזה, כי בעולם הזה הנשמות היו דבוקות כל כך בעולם החומר. גם בעולם הבא ימשיכות להיות דבוקות בעולם החומר. ובעומק, כאשר האדם רוצה מקבל את המציאות, אז הקדוש ברוך הוא משנה את המציאות, עשה רצונך כרצונו, כדי שהוא יעשה רצונו כרצונך. כאשר לא רק כוס ישועות עשה אז בשם השם יקרא, אלא גם צרה ויגון נמצאו בשם השם יקרא. ולכן אם האדם יודע בעולם הזה לקבל הכל בשמחה ולקיים את רצון השם, הוא ידע לעשות כך גם בעולם הבא, אפילו אם יהיה בגיהנום, כי בעולם הזה בונים את התכונות ואת האופי, ובעולם הבא משתמשים באותן תכונות ובאותו אופי כדי להפיק את המירב מהעולם הבא. ומי שבעולם הזה ידע לשמוח עם מה שיש אפילו מהרע, הוא ידע לעשות את זה גם בעולם הבא, אפילו בגיהנום. כך אפשר להבין למה לאדם יש באמתחתו חטאים, אז יש לו איסורים. יש כל מיני סיבות לאיסורים. אחת מהסיבות זה כדי שבעולם הזה ידע לשמוח באיסורים, לברך על הרע כמו שברך הטובה, וכך עם התכונה הזו ימשיך גם בעולם הבא. אם והיה והוא לא יזכה מיד לגן עדן חלילה. כי התשובה היא לא תהיה מושלמת בעולם הזה. וכך אומר השפת אמת, יוסף המשנה למלך, יהודה ניגש אליו, ויגש אליו יהודה, הוא מתחיל לספר לו את כל הסיפור מההתחלה. ירדנו למצרים לבקש אוכל, וסיפרנו לך, יש לנו אבא זקן ואח קטן, וביקשת שנביא אותם, עשינו כל מה שרצית. והשאלה היא, מדוע יהודה מספר ליוסף המשנה למלך את מה שהוא יודע? והתשובה היא, כי בסוף פרשת מקץ אומר יהודה, והאלוקים מצא את עוון עבדיך. זהו, צריכים לקבל את זה כעונש ולקבל הכל לטובה. וזה מה שכעת יהודה מספר ליוסף המשנה למלך פעם נוספת, מההתחלה את כל הסיפור, אבל הפעם בלי תרעומת, אלא מתוך הבנה שזה המצב וזה מה שיש. מקבלים את המצב. וכאשר הוא ביטא אמונה כזו גדולה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל אחיו, והוא אומר להם, אני יוסף, העוד אבי חי. מקבלים את המצב ומפיקים בו את המירב. המעוניינים לקבל את השיעורים של הבוקר ושל הערב יכולים לקבלו במייל a03-65-25-244-strudel@gmail.com. השיעורים גם מצולמים ונמצאים באתר של הרדיו. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.